שלום ערב טוב. אנחנו בדיבר השמיני. איש ההלכה לעולם אינו אומר סברה עקומה, בדותה. אבל תראו איזה מילה חריפה. סברה עקומה זה בדותה. רב חיים אמר על בנו ריז שמעולם לא עלתה על דעתו מחשבה בלתי ישרה. הפשט הוא נר לרגלו. טוב, יש פה שלוש שורות, אבל האמת שהן נורא מסובכות. נתחיל מזה שיש פה קביעה עובדתית שאיש ההלכה העולם אינו אומר סברה עקומה, שיש פה איזו רמיזה או עקיצה, הייתי אומר, לנושא שלדעתי חשוב להיות מודע אליו דווקא אנשי הלמדנות, זה שכמו שיש, הייתי אומר, יש תו תקן ללמדנות, או יש למדנות טובה ויש למדנות לא טובה. כשהגריד אומר פה שאיש ההלכה לא אומר סברה עקומה, אני חושב שהוא רומז שהבריסקאים, התהורים, אלה שיודעים באמת ללמוד, הם לא אומרים סברות עקומות, אבל יש אומרי סברות עקומות. ויש דבר כזה. יש סברות טובות, יש לא טובות. ואם אתם שואלים כאילו למי הוא רומז, אני לא יודע פה, אבל אני אספר חוויה אישית. פעם כשהייתי אצלו, תמיד 17, לא יודע. ואמרתי לו איזה חקירה, והוא אמר לי, don't say that, that's a telzer חקירה. כך הוא התבטא. ואני אסביר קצת למה הכוונה בחקירה תלזאית, או מה הופך סברה לסברה ישרה ולא עקומה. אתם יודעים שכל סברה צריכה נפקא מינה. כל חקירה, סליחה, צריכה נפקא מינה. מה נקרא נפקא מינה? לשם מה אנחנו זוכים לנפקא מינה? למה? למה זה כל כך חשוב שאדם שהוא רוצה לחקור כדרך הבריסקאים חייב שיהיה נפקמין? הזה מקרה שלפי צד אחד בחקירה יהיה כך ולפי הצד השני יהיה אחרת. אז התשובה היא מאוד פשוטה, אדם שחוקר חקירה חייב לוודא שבאמת יש הבדל אמיתי בין שני הצדדים. כלומר, אם מדובר בכוסות רוח, ואני אומר אותו דבר במילים אחרות, כדי לוודא שאני באמת אומר דבר אחר, אני צריך להביא מקרה שלפי צד א' בחקירה הדין יהיה X, ולפי הצד ב' יהיה Y. עכשיו, בחקירות של תלזאים, הם הרבה פעמים היו מתבטאים בנפקמינות מהסוג, ששמעתי את זה מרמים שלי בישיבה תיכונית, שנפקמינות, היו שעורים, עושים איזה חקירה. נגיד, האם הזברה, פסים השחורים בין הלבנים, או הלבנים בין השחורים? היית אומר לרם, מה נפקמינה? זה היה אומר לגיטין וקידושין. ומה הכוונה? אם אדם מקדש אישה על מנת שהצד הזה בחקירה הוא נכון, אז זה גיטין וקידושין. זו נפקמינה שהיא נגד הכללים של רב חיים. והיא באמת למדנות עקומה, ואני אסביר מדוע. זו נפקמינה לא פנימית. היא לא יוצאת מתוך שני הצדדים. אני באופן מוחצן מדמיין איזה אדם שמקדש אישה על מנת סור ונצור, ועכשיו משום מה, אני לא יודע מה המוטיבציה שלו, שהחקירות שלו יהיו, אבל זה לא הבדל שיוצא מבין הצדדים. ומאוד מאוד בולט בעולם של רב חיים, שכשאני רוצה לייצר חקירה ישרה, היא חייבת לייצר נפקמינה פנימית. היא חייבת לייצר נפקמינה שהיא עולה מתוך ההגדרות השונות. ולמדנות כזאת, שאני לא יכול להגיד שכל מה שכתוב בבריסק הוא ישר, אבל למדנות שכזאת, שהיא למדנות שחותרת לנפקמינות מהותיות, פנימיות, היא ממילא למדנות מזוקקת, היא למדנות ישרה, לעומת למדנות שהיא כל הזמן עסוקה בלנסות כל דבר להגיד בשתי צורות. אם באמת מדובר בסוג של נפקמינות כאלה, התלזאיות האלה, אז זה סוג של סברה עקומה. עכשיו, פה יש פנומן מעניין שהאחי רב מוישה כתב איזה מאמר גדול על האחרונים שהוא לא פרסם אותו, אבל נתן לי לקרוא אותו. ואחד מהדברים שהוא התייחס אליהם שם זה שהבריסקאים ביסודו של דבר הוא רק את עצמם נושאי הדגל הטהור של החשיבה הלמדנית הצרופה, וכל הפריפריה של ישיבות ליטא הם כאילו לא בסיפור. כאילו, גם תקראו פה מי זה בריסק ומי זה גדולי הלמדנים. אז יש פה, בהמשך, בעמוד הבא, יש פה שלושה אנשים, יש רב חיים ויש את דודי ואת אבא שלי, זה מה שיש, כן, וגם אותי כנראה, וזהו, זה נגמר. כאילו, יש איזה דבר שעובר, כאילו, גדולי ראשי הישיבות, נגיד רב חיים וסרמן, עם רב שמעון היה מתח ידוע, שמעון שקופ, מתח מפורסם שרב חיים לא ממש החזיק ממנו. כאילו, עד כדי כך זה היה חריף שרב חיים התבטא שאסור ללמוד את שערי יושר כי זה מעקם את השכל. וגם רב שמעון בעיניו היה סוג של סברות עקומות. רק הם כאילו ידעו, ידעו את הסוד, מה בדיוק מבדיל בינם, אם יש בו משהו בדברים, שהוא יפרסם את המאמר, אז תקרו אצלו. אבל יש פה רמיזה, אני אומר את זה כי זה חשוב, כי הרבה פעמים אני שומע מכל מיני למדנים, בעיקר צאצאים של למדנים, כלומר מי שבפריפריה, שהלמדנות הרי אין הכללים, או יכולה לומר כל דבר, אז לא נכון. ללמדנות יש כללים, יש לה דרך לנסח דברים, יש למדנות שאומרים אותה, יש למדנות שלא אומרים אותה. כאן הטענה היא שהבריסקאים ידעו את הגבול הנכון, שמתי אני מפעיל צורות של ניתוח, איזה ניתוחים אני מפעיל, ויש ניתוחים שלא. מה שנראה פה כאילו מופרך לגמרי בדברים, זה שהפשט הוא נר לרגלו. כי המילה פשט, לייחס אותה לבריסקאים, היא קצת מוזרה, ואני אסביר למה. אני לפחות, כשאני משתמש בביטוי פשט, אני בדרך כלל חושב אותו בהקשר טקסטואלי. כאילו מה הקריאה הראשונית הפשוטה של הטקסט? נשפחו נערות של דיו להסביר מה זה פשט ומה זה דרש. ומה שלא יהיה הדבר וההגדרה שכל אחד יבחר לעצמו, לפחות בניסוחים שלי בדרך כלל זה משהו טקסטואלי. אבל בריסקי לא גישה טקסטואלית. היא גישה אנליטית, היא גישה מושגית, היא גישה קונספטואלית. אבל גם פה נקשיב למילים, יש כאילו גישה קונספטואלית שיש לה פשט, ויש כאלה שפשוט עסוקים לנופף, כאמור, ליצור כוסות רוח. אבל זה מאפיין שבמיוחד האמירה הזאת של רב חיים על הנובלבלה, שהוא מעולם לא עלתה על דעתו, זה כאילו, זה חוזר להתחלה שהוא תיאר אותם כנשואים לתורה. כאילו, יש פה איזושהי הבנה ששיטת בריסק כאילו חותרת ליסודות העמוקים של ההלכה, ובטור שכזו, שהיא חותרת ליסודות העמוקים של ההלכה, היא כאילו מבינה את הריתמוס הפנימי, כאילו חושפת את המסתורין הפנימי של ההלכה, וזה מתוך הבנה עמוקה של מה הרעיונות שלה. ואין פה ניסיון לעלץ חקירות, אלא יש פה ניסיון לחשוף את הסוף. אגב, זה דיבר השמיני. כן, בבקשה.
למרות שהוא מרבה להשוות את הגישה הפסקאית לגישת המדע.
המדעים של המדויקים.
בסדר. הוא לא אומר פה שהנפקמינה, אחד המאפיינים של תיאוריה מדעית, זה הגישה פוזיטיביסטית של המדע, שזה ניתן להפריך אותו.
שזה מה שקוראים לו נפקמינה. כלומר, אני מביא מקרה...
הוא לא אומר את זה פה.
הוא לא אומר, אבל זה הנפקמינה. אתה צודק, ב-100%. הנפקמינה זה הניסוי שהוא... נבדוק האם התיאוריה הזאת היא מתאים או לא. אם הוא לא מתאים, אז זה מופרע.
אבל איך זה מתחבר לדבר הקודם, שהוא אומר שלא חייב לתרץ את כל הקושיות. התיאוריה לא צריכה להיות מושלמת, כאילו.
לא.
ניתן...
אז אני אסביר לך איפה העניין עומד. היום בריסק במיטבה, איך שהיא התפתחה, או איך שהיא נוצרה, את הדיוק, היא גישה מנתחת. היא לא גישה יוצרת. כלומר, היא לא גישה ש... אמנם היא יוצרת במובן שהיא קוראת דברים שכתבו ראשונים בניסוחים של מקרים עם פסקים, והם מנסים לנסח מה... לכן זה תמיד מוגדר כחידוש, זה מוגדר כיוצר. אבל בסדר של דבר, היות וזה עומד מול ראשונים. וזה לא עומד מול הגמרא עצמה, כמו זה לא עומד מול מקורות היסוד הראשוניים, אלא זה עומד מול ניתוחים כבר של שלב ב' ג', לכן באיזשהו מקום אתה כביכול, אתה נהדר, תפקיד שלך הוא להגיד מה הלומדה של הדעה הזאת, מה הלומדה של הדעה הזאת. לפעמים מה יקרה לך? שתגלה שהלומדה של הדעה הזאת היא באמת בעייתית, כמו אני מנתח מה שאמר החכם הזה, שאני בודק את החלקים, זה לא מסתדר. התפקיד שלי הוא לשקף מה שכבר קיים בתוך הדעות. אם נחזור גם לקטעים הקודמים במאמר פה, הרי מבחינת התפיסה היסודית של ההלכה והנצח של ההלכה ומקומה בחיים שלנו, יש פה הגד שהוא בנוי על תורת בריסק, שאומנם זה תורת חידוש, תורת שאני כל הזמן מנסח מושגים, אבל מה אני מנסח? את המושגים שמאמיתו של דבר היו פה כבר קודם לכן. ולכן בעצם המושגים, הייתי אומר, הם התוכניות הסודיות של התורה, שהם הנצח של התורה, ולכן התורה נצחית, כי אני מצליח להוציא אותה מהמציאות ולהפוך אותה למין מושגים הגיוניים. במובן הזה, הקטע הקודם, זין, דיבר זין, מה שהוא אמר, אני לא בא לתרץ קושיות, כי התפקיד שלי הוא לנתח מה נאמר פה. ואם נאמרו דברים שהם בעייתיים, חד ובטוח, אז אני כאילו רק מראה את זה לבעל השיטה. מה שהוא אומר כמה דבר דומה, הניתוח חייב להיות ניתוח מדויק. הוא לא בא ואומר שאני בהחלט יוצר משהו אחר. אני כל הזמן משקף באמצעות ניתוחים שאני מחדש את המושגים, את מה שאני אמר על ידי אנשים אחרים. וכן אני לא רואה פה סתירה בין הדברים. זה היכולת ליצור ניתוח מאוד עמוק. אני יכול להגיד שלפעמים אוטיזם זה מרגיז כבר הדברים. עשיתי כבר שלום עם הכעסים שלי עליהם. אבל זה אפילו מרגיז שהם יכולים לנתח שמישהו אומר משהו, שזה באמת משהו מופיע בדבריו, ולא להתייחס לזה שזה מוזר לומר דבר כזה. למה? כי זה מה שהוא אמר. סך הכל מה עשיתי? תרגמתי בלונדס את מה ש... אביא לך דוגמה של קטע כזה שאני זוכר, שזה היה נראה לי עבודה למדנית נקייה, אבל מרגיזה. אתם יודעים שיש משנה בסוכה, שהאדם חייב לאכול לפי רבי עזר 14 סעודות בסוכה. בשיטת רש"י יוצא שאפשר לאכול את אחת מהם בשמיני עצרת, כשבכלל לא יושבים בסוכה. ועל זה יש מכתב של הגריד, מופיע באגרות הגריד, הוא מנתח נכון, שלפי רש"י, ככל הנראה, 14 הסעודות של רבי אליעזר לא כדי לקיים בצוות סוכה, שזה הרי ההסבר הכי פשוט. ההסבר הפשוט הוא שרבי אליעזר אומר, כתוב שבסוכות תשבו, אז אדם צריך לקיים באופן אקטיבי את מצוות סוכה, על ידי זה שהוא פעולת דירה מובהקת היא אכילה. הוא צריך לאכול בסוכה. אבל אם כך, אז איך אפשר לאחת מהסעודות לאכול כשהוא לא חג הסוכות? אז מכאן מוכח, אומר הגריד, זה דין בשמחת יום טוב. יש דין ביום טוב של חג הסוכות, כל יום לאכול שתי סעודות. עכשיו, זה נכון שזה מה שעולה מדברי רש"י. אבל אני למשל, כבר לא הייתי מסוגל לומר, זו שיטת רש"י בלי להגיד, במחילה, זה רב לזר. ואז השלב הבא, שהוא השלב שחסר פה תמיד, בגלל שהגישה היא לא טקסטואלית, היא לשאול מה הביא את רש"י מרב לזר במשנה, שלכאורה לא אומר, מה הביא עד המקום שזה מה שרש"י חשב שכתוב בגמרא. וזה בדרך כלל נעשה בטקסט, אבל גם הוא כולל הרבה פעמים שלבים אנליטיים מובהקים, בגלל שהרבה פעמים השלבים השונים בתוך הסוגיה כוללים בתוכם גם המשגה. אבל זה שלבים שלא נמצאים, כאילו הם לא מתרכזים מהשיטה כזאת של רש"י, זה כאילו, זה מה שהוא אמר, זה כאילו מראה כזאת, זה מראה שיודעת כאילו לא לראות את ה... זה כמו הייתי אומר אולטרסאונד, זה יותר טוב ממראה. אתה רואה מול הפרצוף שלך, אתה רואה את שיטת רש"י, ועכשיו אתה באולטרסאונד נכנס לקישקס של השיטה, ומה אתה אומר? וואי, בתוך השיטה הזאת מתחבא תפיסה לשמחת יום טוב. עכשיו, אני אגיד, אם אפשרת בשעה לאולטרסאונד, אני מצפה מרופא שאם הוא מגלה באולטרסאונד משהו שהוא דורש טיפול, כלומר משהו שהוא יעשה משהו, עכשיו לעשות משהו זה לשאול איך זה קרה לך, מה זה, הרבה פעמים להבין איך זה קרה, זה גם לעשות שלום עם השיטה. ואני אגיד את זה בצורה הבאה, אני קודם תיארתי שיש למדנות שהיא עקומה ולמדנות שהיא לא עקומה. כלומר, אתה יכול להגיד חקירות שהן נאמרות בצורה שהיא... שיקוף עמוק של מה שיש, זה אולטרסאונד מוצלח, לבין חקירות שזה סתם בן אדם שמעביר על הגוף עם הג'ל הזה, והוא חושב שהוא רואה מה שכתוב בפנים. האמת היא שהוא סתם מבלבל במוח, הוא כותב איזה דוח מטופש, כן? זה בכל יותר מה שהגריד אמר. אבל כביכול, אין התייחסות למצב של החולה. זה כעיקר שאתה יודע לעשות אולטרסאונד. אבל מה מצאת? זה כביכול אתה לא עוסק בזה. זו נקודה שלי מפריע, אני מנסה למלא אותה, אני מנסה גם להיות רופא, כלומר לא רק טכנאי אולטרסאונד, אבל יש משהו של טכנאות שסך הכל הם מבררים מה יש לפעמים, הם כאילו קודם את הדוח של האולטרסאונד, זה מה שכתוב, שלפעמים מה הדוח יגיד, הדוח יגיד שמוע, זה מקולקל פה, מה שפה לפנינו הוא בעייתי, אבל זהו, כן, עוצרים פה. זה העולם שלהם, עם הרבה עוצמה. בגלל שהם טכנאים יותר, אז זה היה עם כל העוצמה. הם הטכנאים הכי טובים, יש להם עיני נץ. ממש. הם רואים בפנים, חבל הזמן, מה שאחרים לא רואים. אני זוכר אצלנו, באחד מהראיונות, אמרו, תלכו לאיזה רופא בירושלים, הוא רואה מה שאחרים לא רואים באולטרסאונד. זה מאוד זכורה לי, דוקטור נג'רי, כן? גם מאוד זכורה לי החוויה, כי גם הוא לא ראה. ואז היה בסוף תמיד תשובה, נותן לנו נאום שלם שבעצם בני אדם לא יכולים לדעת הכל וקווה אל השם חזק באמץ לבך, זה היה ממש מרגיש. בסדר, אבל זה פחות או משהו מתואר פה. ולכן אין פה, אם תדבר היום, מה הנוער היום, או מה מחפשים קצת בישיבה, אין ניסיון להגיע למשמעות. גם יש קושי של להזדהות כשאתה צריך לכל טכנאי אולטרסאונד. ולכן זה גם לא מקרה שהרבה מהשקפת עולם הבריסקאית המובהקת זה הכל גזירת הכתוב. מה אני צריך לבלבל הזה נמצא יותר מכל בריסקאי אחר, הוא כותב את זה בפורש בחיבור על הרמב״ם, שמישהו ניסה לומר לו את טעם הדין, ומזכרתי קודם את ההתנגדות לרב שמעון, אז הוא אמר, אין דבר כזה טעם הדין, אני רק צריך להגיד מה הדינים, מה טעם הדין, לא יודע, זה הקדוש ברוך הוא אמר ואני עושה, זו תפיסת העולם הבסיסית שהיא קיימת, כי הם טכנאים. תפקיד שלהם הוא להגיד מה יש פה, לכתוב דוח, זה התפקיד. וכאמור, לקיים את הדוח. כן, נעבור לדיבר התשיעי. הוא פורס את שלטונו על הטופס ועל המילול. עיקר העיקרים הוא האידאה המרכזית, פעולת ההפשטה. חשבתי מה אני עושה בשיעור הבא, אבל אני בא. כל מפגש דיבר אחד, כן.
סליחה, אבל אם זה רק טכניקה, איך הוא יכול לדבר להיות נשוי לתורה? זה לא, לא יודע, זה לא מסתדר לי. הוא דיבר בצורה פואטית.
אז הוא לא היה מסכים ממה שאני אמרתי. יכול להיות. אולי המשל שלי אתה צודק, הוא משל שהיה מרגיז אותו, היה כועס עליי, צועק עליי. כן. ואתה בא ואומר, איך יכול להיות שאני מתאר לך שסך הכל התפקיד שלהם הוא להגיד מה נמצא בקישקי של התופעה, ואתה מתאר אותו כנשוי. כן? אז התשובה היא עזרה שאין לו מכונת אולטרסאונד. כאילו, אני תיארתי אותו כטכנאי, אבל האמת היא שבאולטרסאונד לא הטכנאי יודע מה יש בפנים, אלא המכונה. אבל בבריסק האדם הוא המכונה, כאילו מי שכאילו מקשיב למה שיש בפנים, אני אגיד את זה ככה, בסדר, כשהיינו באותו, היו באולטרסאונד עם דוד שלנו, שהאולטרסאונד חשב שהוא מעל 5 קילו, אז אמרו טוב, תלכו לרופא, הלכנו לרופאים, ספר לך, סיפור אמיתי, אז כל רופא העביר יד על הבטן של מיכל, והם עשו ביניהם כזה, שכל אחד יאמר, שיגיד מה לדעתו, אף אחד לא חשב שהאולטרסאונד צודק. שלושתם אמרו משהו אחר, שלושתם אמרו שצריך קיסרי. בסדר, כך הוא באמת נולד. אחד מהם היה 20 גרם רחוק מהמשקל שלו האמיתי. מה בעצם שם? האדם יותר טוב מהאולטרסאונד. כאילו, אין מכונת אולטרסאונד בבריסק. יושב חכם, והוא מכוח ההבנה שלו את מה שהוא רואה לפניו, הוא צריך עם עיניים חודרות להיכנס פנימה. לכן אני חושב שהתיאור של הנשוי הוא תיאור במובן שאתה מתמזג לחלוטין עם החשיבה ההלכתית, כי אני חוזר כל הזמן להבדל בין שתות ידע והבנה. שתת ידע, הידע מוחצן לך, יש ידע שקיים, אתה צריך פשוט להכניס אותו ולהוציא אותו. בשיטת הבנה אתה חייב לנסח את הרעיונות שנמצאים בפנים באופן מאוד עמוק, בלי שום כלים, בלי שום מכשירים. אתה צריך כמעט, הייתי אומר, להתעלס עם ההלכה, ממש, במונחים הניסיים. אתה צריך כאילו להבין אותו, צריך, דיברנו הרבה פה, איך ההתמדה הופכת לריכוז עמוק. כלומר, הדוגמה שלת של האולטרסאונד, הבאתי אותה כדי להבין שהתפקיד הוא בעיקר לשקף. כלומר, מה שהוא תיאר קודם, איש ההלכה, התפקיד שלו, לא להגיד שמה שהם אומרים זה מה שאני חושב. שזה מילים פשוט, יש פה קושי, אני את זה לא יכול להגיד. אבל הוא כן להגיד שיש לי איזושהי יכולת מאוד מאוד עמוקה של הקשבה. של הבנה, של מה אומרים ומה לא אומרים. כלומר, אם אני יכול לחזור לביטוי הזה, שאינו אומר סברה עקומה, קודם לקחתי את זה למקום שזה הקיצה לתל. זה הקיצה לאנשים שלא יודעים לעשות. בואו אני אקח את זה לסיפור הידוע שבטח סופר פה. אני לא זוכר פשוט למי סיפרתי את זה. על רב חיים שיודע לא רק מה כתוב בתוספות, אלא יודע גם מה לא כתוב בתוספות. זה בעצם דיבר חטא מהזווית ההיא. כלומר, הוא לא רק לא אומר חקירות של תלזעים, אלא הוא יש לו כזו הבנה עמוקה של הרעיונות לתורה שהוא יודע גם מה לא נאמר. במובן הזה זה התמזגות מוחלטת.
זה בלי הזדהות, הוא כאילו
מתמצא בפני. אז אחד מהדברים שהגריד מאוד היה מדגיש, מאוד, וקראנו את זה פה ביחד כשלמדנו פה את הלבד התורה גולת נפש הדור, זה חשיבות של מה שהוא קינה בשיחה באותה שנה בעל פה, לא רק של explanation אלא של fascination. הזכרתי את זה הרבה בשנה שעברה. הוא באמת מתאר מאוד בכל הכתבים שלו את האופן שבו לימוד התורה הזה הוא לא רק רכישת ידיעות, הוא לא רק יכולת לומר מושגים, אלא הוא עם מערכת חווייתית שלמה של זיקה נפשית מאוד עמוקה. והייתי כמעט אומר, אם נמשיך עם הצורה שזה תואר פה קודם, אם אתה בונה כזה עולם וירטואלי שלם של מושגים שבעיניך אלו הסודות המסתוריים ביותר של התורה, אתה נמצא בהתפעמות עצומה של מפגש עם הר סיני, עם נותן התורה. וזה דברים שאני יכול להגיד שאני גם חש אותם הרבה פעמים, והגריד היה מדבר על זה השכם והערב. כלומר, עם כל זה שתיארתי שבעיניי, ואני לא חוזר בי, שיש פה ממד טכני, ממד שמשקף, ממד שהמטרה שלו היא לא להגיד מה דעתי בסוגיה, אלא מה דעת הרמב״ם, מה שאני רואה מה הרמב״ם אמר, מה הוא חשב. היום עברתי שיעור בישיבה, שבתוך שיעור אחד נכנסנו מה חשב רב שרירה, מה חשב הריף, מה חשב הרמב״ם, מה חשב הרמב״ם, מה חשב הראש. עבדתי כמו אחד שכאמור הוא מנסה להבין מה הם אומרים. אני יכול אבל לומר שלפחות אני כבר לכמה זמן גם אומר את הרבי שלי גם מה אני חושב על הסוגיה, אבל ברור שאצלם זה פחות קיים. כלומר, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, כאילו גם חוסר יכולת להכריע, כי הם כל כך קלטו את כל השיטות ש... אז במובן הזה אני לא חושב שהתיאור הזה, שהתפקיד הוא לשקף, הוא לא לתרץ, שבהכרח זה אומר שאין פה הזדהות, או שאין פה הפוך, יש פה איזושהי, הייתי אומר, שקיעה מאוד מאוד עמוקה בתוך הדברים. כן, אליזה.
התיאור של טכניקה של הדבר, יחד עם הצד הפנימי של האדם הדבר, מהדהד אצלי עם הסטרוקטוריזם של לוינשטראוס. זאת אומרת שברגע שאתה מגלה את מבנה העומק של הדבר, אז זה אומר שבניתוחים שלו רושמים את זה כמו שזה מוזיקה, כמו שזה מין סימפוניה שאפשר אחר כך לנגן אותו ולהבין אותו דרך המושגים הללו, דרך מבנה העומק. אז מצד אחד כן זה לגלות את הסטרוקטורה, שזה עניין טכני, אבל ברגע שאתה מבין את הסטרוקטורה, אז יש לך משהו אחר, עמוק יותר מעבר לזה. אז חשבתי שאולי הדימוי הזה...
כן, דימוי יפה. דימוי יפה, יפה. בסדר, בוא נעצור כאן, יש לנו היום סוגיה ענקית בגמרא, בסדר, אז נתחיל אותה. לפעם הבאה נעבור דיבר התשיעי. מה זה דיבר התשיעי? נראה לי שאין מה להגיד עליו. אבל בסדר, אוקיי.